שלום מוריי ורבותיי, אם אני זוכר נכונה, ראשית לכבוד הוא לי הקטן להיות עמכם, תלמידי חכמים היושבים והוגים בתורה מן הבוקר ועד הערב. כמדומני שבפעם הקודמת שהיה לי הכבוד לשב פה, עסקנו באיך לומדים דרש, נכון? יש מי שזוכר. אז הפעם נעסוק בשאלה איך לומדים פשט. ננסה לתת קווים לדרך שבה לומדים פשט. אז אנחנו ביחד ברשותכם נלמד משנה. אל תעלבו, זה בסדר? לא נעלבים, משנה. ואני אצא קצת דרך המשנה לראות איך צריך ללמוד פשט ונתחיל מההתחלה. אתם יודעים שהגאון מווילנה אומר, כתוב ודיברת בם, זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. למה? כי בם זה ראשי תיבות בית, מם בית זה תורה שבכתב בראשית ברא אלוקים, ומם זה תורה שבעל פה שמתחילה ב... ממתי קוראים את שמה בערבית. אז אנחנו נרצה להתחיל ללמוד את המשנה הראשונה בש"ס. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, מעשה שבא ובנף, זה נראה בהמשך. שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אתכם מוריי ורבותיי, ממתי קוראים את שבא בערבית? מהו הנושא של המשנה הזאת? במי עוסקת? מהו הנושא? קריאת שמה של ערבית זאת תשובה רחבה מדי, זאת תשובה של פוליטיקאי, של דיפלומטי, שאוהבים ככה להגיד לא. אני מבקש להתמקד יותר. תחילת הזמן שקריאת שמה, יפה מאוד. אתם מסכימים עם מה שכבודו אומר? המשנה הצליחה להטעות אותך. אקרא עוד פעם את המשנה. מאימתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. שמתם לך, המשנה מטעה אותנו, אני לא יודע למה היא משתמשת בסגנון כזה, אבל היא מטעה. אז עכשיו בוא נשאל שוב, מהו הנושא המדויק של המשנה?
קצת תחילת זמן והרבה
עקצה. יאללה, כבודו כבר מתחיל עם כמויות, זה כבר, לא שאלתי מה הכמויות, שאלתי במה. יפה, מתי מתחיל זמן קריאת שמה ומתי נגמר זמן קריאת שמה? אגב, במה היא עוסקת יותר?
נגמר.
מתי נגמר? כי מתי מתחיל, יש מה, יש דעה אחת, יש קונצנזוס, כן? ואילו מתי נגמר, יש שלוש דעות. יפה. אני, אז עכשיו ככה, אני ברשותכם רוצה עכשיו לרגע לפתוח סוגריים ולהעיר הערה למלמדים. למלמדים. כאלה שמלמדים, צעירים, מבוגרים. אתם יודעים, אני זוכר פעם, יש לי חבר טוב, שהוא למד בזמנו בישיבת איטרי. אחד מרבותיו היה יהודי יקר שנפטר לא מזמן, וקראו לו רבי יואל שוורץ. לא יודע אם שמעתם עליו, רבי יואל שוורץ כתב הרבה ספרים, הוא היה משגיח של ישיבת איטרי, אגב, בין היתר הוא קיבל פרס, מוסנזון לציונות, איך קוראים לפרס הזה, לא זוכר, הוא היה ממייסדי הנחל החרדי. הוא קיבל הרבה אבנים על ביתו שבמאה שער. אז זה שהוא ייסד זה. ו... פעם פגשנו, יהודי מאוד מיוחד, למשל, על יד כיכר השבת, יש חנות שנקראת סריגת יואל. זו חנות שלו, בדרך כלל הוא לא עומד שם, אבל לפעמים הוא עומד ובוחר. אז אני זוכר, תמיד שלו שאל אותו, כבוד הרב, מה, עומד עם קורס, יש בדרים וזה? הוא אומר, סליחה, זה רמב"ם מפורש. ראיתם את הרמב"ם פעם בלכות תלמוד תורה? מה הוא אומר על מי שמעלה על ליבו, שיעסוק בתורה ויתפרנס מן הצדקה? שמעתם? תראי מה הרמב"ם אומר. עכשיו, זה לא מפשקביל במאה שערים. הרי זה חילל את השם וחיבה מאור התורה וכו' וכו'. קראו את הרמב"ם. אמנם יש בית יוסף ארוך, כל מי שיודע, כן? אבל אמר, אני ככה. קיצור, אז פעם הלכנו, אני זוכר, בכיכר, ליד כיכר השבת, ופגשנו אותו, ואז החבר שלי שואל אותו, כבוד הרב, למה הגמרא היא כזאת מבולגנת? שמתם לב, כשאתה לפעמים מתחיל סוגיה, פתאום אתה מרגיע לאיזו... איך הגענו לפה בכלל? איך הגענו לפה? התחלנו באיזה נושא אחר, פתאום לא הגענו לשם. עכשיו נראה לי תשובה מעניינת. כלומר, הגמרא היא הבבואה של החיים. אתם יודעים מה זה הגמרא? זה המסרטה הזאת שמסרטה פה. רק פעם שמו מסרטה אחרת בתוך השיעור. אז הנה, אנחנו התחלנו בסרט ברכות, ופתאום אני מגיע למייסדי הנחל החרדי. איך הגעתי לשם? ככה, זה דינמיקה של שיעור. מתחילים ומגיעים. תנסו ללמוד רמב״ם כסדר. שלושה סדרים רמב״ם. מסודר כזה מובנה. זה החיים. עכשיו, אנחנו יודעים שהרבה פעמים כשאתה מתחיל סוגיה, פתאום פעם אתה סותר לכל מיני מקומות אחרים. למה אני אומר? תראו, המשנה אומרת פה, מאימתי קוראים את שמע בערבית, ואז יונה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. עכשיו יש לי המלצה. אם אני הייתי עכשיו צריך להדריך מלמד, שמלמד בכיתה ה', הייתי אומר לו, אל תסביר מה זה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. תגיד, זה צאת הכוכבים. כשתסיים את המשנה, תחזור. למה? כי אם אתה מגיע לפה, עכשיו משעה שהכהנים נכנסים, אתה צריך להתחיל להסביר לילדים כיתה ה' ככה. יש מושג של חתומה. אדם שנגע בשרץ, אז הוא תמה. הוא תמה ככה. אז בעצם בצהריים הוא נקרא תבול יום. הוא הולך למקווה. הוא תבול יום, אבל הוא עדיין לא יכול לאכול תרומה. הוא יכול לאכול מעשר שני, אבל תרומה הוא לא יכול לאכול. עד הערב, כשמגיע הערב, אז בעצם הוא יכול, ואז כשאתה מגיע להסבר הזה, הוא כבר שוכח איפה הוא היה פה בתוך המשנה, והוא מאבד את הרצף. לכן פה טוב. ואגב, זה באמת שאלה, למה המשנה לא יכולה להגיד פשוט? ואיך אתם רבים? אז הגמרא כבר שואלת ואומרת, אגב, הוא חכה משמע לה שביעת שמשו מעכבתו ולאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו, זה מין הגבור חכה כזה, כן? אבל אני הייתי ממליץ מלמד, אל תסתה עכשיו הצידה כי אתה תבלבל אותו. לך ישר, בסוף אשמים לו את המידע הזה. סגור סוגריים. מוריי ורבותיי, עכשיו יש לנו, גמרנו את העיסוק בשאלה ממתי מתחיל זמן קריאת שמע, ועכשיו אנחנו עוברים לשאלה עד מתי. כמה דעות יש? שלוש דעות, כן? עד סוף השמורה הראשונה, קרי שליש הלילה, דיבר רבי לזר. חכמים אומרים עד חצות. רבן גבליאל אומר, עד שיהיה לעמוד השחר. יפה. כשאתם לומדים את זה, מה אתם שואלים עכשיו את עצמכם? לא שואלים? אוי ואבוי. זה הכי גרוע. ופה אני רוצה לומר לכם קודם כל כלל. כשלומדים גמורה, כשלומדים סוגיה, יש ארבעה שלבים. לא מבין, מבין, לא מבין, מבין. הבנתם? זה בסיסי, מה הכוונה? בשלב הראשון אני מחיד הסוגיה, לא מבין, לא מבין מה כתוב פה, לא מבין את המילים, מה זה המילה הזאת? מה שכהנים אוכלים בתרומתם, לא מבין מה כתוב. אני נעזר בחברותה שלי, ואחרי זה ברם שלי, ואחרי זה בשוטנשטיין, ואחרי זה לפני זה ברשי, ואחרי זה בשוטנשטיין, הבנתי, מבין. זהו, אני הולך הביתה? לא. כי אתה לא מבין כלום. למה אתה לא מבין כלום? כי עד עכשיו הבנת את המילים. אבל איך בדיוק התירוץ מתרץ את הקושייה? רגע, למסקנה באמת זה נשאר ככה או לא נשאר ככה? רגע, אתה צריך להבין שאתה לא מבין. עד שאתה מגיע לסוף, שם אתה מבין. מבין מה פירושו. אני מבין איפה הקושייה, אני מבין את המהלך. לא רק שאני מבין כל מילה. לפעמים אני יכול להבין כל מילה. אבל אני לא מבין כלום, אתה לא מבין את המהלך. ואז אני מבין, אלו ארבעת השלבים. תגידו לי אגב, איזה שלב לדעתכם הוא הכי חשוב להתניע אותו ללומד? מה אתם אומרים? יפה מאוד. תשובה נכונה. יפה. לעניות דעתי, השלב הכי חשוב שהלומד צריך להתרגל אליו הוא שלב ג'. שלב א', אתה לא צריך להתרגל, הוא מלמד אותך לבד. אתה קורא פה ואתה לא מבין, אתה יודע שאתה לא מבין. כשאתה קורא את כל המילים ואתה מרגיש שאתה מבין אותם, אתה מרגיש שאתה מבין. אבל אם אתה חושב פה לסיים את התפקיד שלך, אז אתה לא יודע מה זה ללמוד. אתה מתרגם עד לרגע שעשה, תקבל פרס ישראל ביחד עם הרב הדין שטיינזלץ. אבל אתה לא מבין סוגיה, אתה לא מבין מהלך. ופה אתה צריך, ואגב בעיניי, השלב הרביעי, אם יודעים טוב, אם לא יודעים טוב, אני לא יודע תמיד להסביר פשט. בא אליי עכשיו אדון גרמן ושאל אותי, מה אבא מינה שרבא אמר כך וכך? הוא לא ידע באבא מינה שדלת, אין, היא לא קורבן? למה כך? תשובה, לא יודע. אבל אם אני שואל, יש לי סיכוי להגיע להסבר. אבל אם אני לא שואל, אני בחיים לא אגיע לשם דלת. לא תמיד אני אגיע לשם דלת. יכול להיות שאני אבין את הסוגיה עכשיו, יכול להיות אחרי שמישהו יסביר לי, כן, ויכול להיות, רגע שאני אזכה בעזרת השם פתאום עוד חצי שנה. אבל אני חייב להתרגל לשלב הזה. יפה. מוריי ורבותיי, ראיתם שיש פה שלוש דעות. מה אתם שואלים את עצמכם עכשיו?
מה ההבדל בין כל דעה?
ההבדל פשוט, זה אומר עד השליש הראשון, זה עוד אומר החצי, זה עוד אומר מה ההבדל, הם לא דומים בכלל.
למה הם לא מסכימים בחדשים?
מה?
למה הם לא מסכימים בחדשים?
למה הם לא מסכימים? תקדיבו את זה אחרי.
מה
יסוד המחלוקת? מוריי ורבותיי, אני נוהג הייתי לומר לתלמידיי, אפילו אם אתה קם בארבע לפנות בוקר, אתה רואה סוגיה הלכתית, או בדרך כלל סוגיה בגמרא, תשאל אצלך שלוש שאלות. מקרה דין טעם. מקרה דין טעם. א', מה המקרה בדיוק? שור שלקח את הפרה ונמצאו ברה בצידה, סומכו שורר, יחלוק. כן? אז כל הזמן צריך להבין, מה קרה פה? דבר הראשון, להבין מה קרה פה. דבר שני, להבין מה הדין. מה זה יחלוק? יחלקו את מה? את השור, את הפרה, את הזה, להבין את הדבר השלישי, שהוא בדרך כלל במשניות לא כתוב, בדרך כלל, לא תמיד. מה הטעם? למה זה אומר ככה? וזה אומר ככה. אז עכשיו, כמובן, קיימות כמה אפשרות. או שהמשנה אומרת לי את זה, אם לא, הגמרא אומרת לי את זה, אם לא, אם אין ברירה, אז מה? אני צריך להגיד. יש סיפור מופלא. מופלא. באחד מהספרים של הרב סולובייצ'יק, הוא כתוב על הדש. ושם כתוב שפעם הרב סולובייצ'יק מתאר שכשהוא היה ילד קטן לא היו לו חברים. גוין כזה, מתאר שהוא לא צריך ג'ולות בטח עם החבר'ה. ואז הוא אומר, אבל היה לו חבר אחד, אל תצחקו לי. ומי? הרמב״ם. אומר, איך הכרתי אותי? נפגשנו, סבא שלו היה נותן שיעורים, היו נפגשים, התלמידים הישים, סבא שבעים, התלמידים היו מתקיפים את הרמב״ם, וסבא, יום אחד הוא מתאר, הוא בא, הוא בכה. הוא בא לאימא שלו. שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר לה, אוי, התקיפו את הרמב״ם, וסבא לא הייתה תשובה על הרמב״ם, מה נעשה? אני בטוח, אתם גם בוכים הרבה פעמים ככה. נפרד מגיל צעיר. מה נעשה? אז אמא שלו אומרת, לא נורא, סבא ימצא תשובה, ואם לא ימצא תשובה, כשאתה תגדל, אתה תתרץ. עיקר העיקרים הוא ללמוד תורה מתוך שמחה ומתוך התפעלות. ואז משה רב סולובייצ'יק אומר, החוויה הזאת היא לא מנוף ילדותי, היא חיה בי. אני כשאני יושב ולומד, אני יושב עם החבורה, רש"י מימיני, רבינו תם משמאלי, הרמב״ם, הרייבט, כולם מתארך, כולם יושבים. לימוד תורה איננו פעולה של העברת חומר בחומר. ודורות רבים משדווגים לפונדק היסטורי אחד. כאן הדבר סולובייצ'יק. כן? אז עכשיו שימו לב. אני בא עכשיו ורואה שלוש שיטות. אני חייב לשאול את עצמי. אגב, יש כאלה טועים ואומרים, אני שואל מה הלכה? לא, אל תשאל את השאלה הזאת. למה? כי אנחנו לא משור הלוכה עכשיו. כמה פעמים ראיתם בגמרה שהגמרה פוסקת הלכה? שוגיות של הגמרה, הגמרה פוסקת הלכה? לפעמים לך, הלוכה כבעיה, הלכה כיאל כגם. אבל אני אגיד לך, בסוף סוגיה שלמדתם, אתם לא יודעים מה ההלכה. אתם תפתחו את הרמב״ם, תפתחו את השולחן ערוך, זו לא שאלה מרכזית בכלל בלימוד גמרא. אבל כן אתה צריך לשאול, זה אומר ככה, זה אומר ככה, למה זה אומר ככה, זה אומר ככה. עכשיו אני שואל אתכם, מה יסוד המחלוקת? למה אחד אומר עד שליש, אחד אומר חצי, אחד אומר עד הבוקר? מה יסוד? תחשבו, מאיפה יכול לנבוע היסוד של המחלוקת הזאת? לא כולם ביחד. נו, עכשיו, מה אתם אומרים? כן? ממה נובעת המחלוקת? זה אומר עד שעה, זה אומר עד שעה. מאיפה זה נובע? קודם כל סתם, כשבאים החכמים ורוצים, זה אומר, מצוות קריאת שמע היא ככה, זה אומר ככה. מה לדעתכם המקור שעליו הם מתבססים? פסוקים. פסוקים. מסורת, זה פתרון שאני לא יודע את התשובה. פסוקים. נו, אז מה אתם אומרים עכשיו?
נימון הפסוקים.
נו, איזה פסוקים? יהווה, הלא התורה קודם. מי אומר לי לקרוא קריאת שמע? התורה אומרת לי. מתי? בשוכבך. יפה. אתם יכולים בבקשה לתרגם לי את המילה בשוכבך? מה פירוש? אני יכול להוציא שני פירושים. מה זה בשוכבך? שאתה הולך לישון, או שאתה ישן. אתם מסכימים שלא אותו הדבר. אצלכם זה לא אותו הדבר. אתם הולכים לישון בשעה מסוימת, אבל אתם ישנים עד שעה מסוימת. יפה. אז עכשיו אני אשאל אתכם, רבי אליעזר שאומר עד שליש הלילה, איך הוא הבין פשט בתורה בשוכבך? בזמן שאתה הולך לישון, ואז הוא שאל את מין הצמח, תגידי לי, עד מתי בני אדם הולכים לישון? אז היא אמרה, אני אעשה סקר, יעשה סקר, והגיע למסקנה, שליש הלילה. ועכשיו, תשאלו את רבן גמליאל, כן? את רבן גמליאל. עד מתי, סליחה, מה אתה מפרש את בשוכבך? מה הוא יענה?
זמן
בזמן שאנשים שוכבים כל הזמן, לא כשהם, לא כשהם עושים את הפעולה הזאת, אלא כשהם עושים את הפעולה הזאת, כן? או את המצב הזה, כן? את המצב הזה. זאת אומרת, כשהם שוכבים יפה, כן? ולכן אפשר עד שיעלה עמוד השחר. אגב, ומה עם חכמים? לא יודע, נעזוב לרגע את חכמים. בסדר, יפה. בואו נתקדם הלאה. מעשה שבאו, אגב, זה המעשה הראשון בשעה, סיפור, שעת סיפור. מעשה שבאו בניו מבית המשתה. אני מניח שבית המשתה זה לא בית מחזר. חתונה, אני יודע מה. אמרו לו, למי? זה בניו של רבן גמליאל. לא קרינו את שמה. אמר להם, אם לא, על העמוד השחר חייבים אתם לקרוא. מה השאלה שאתם שואלים את עצמכם? מה? את כבודו לא שאל עכשיו שאלה. אתה מבין שאני שואל אותך מה השאלה, ואתה עונה לי במשפט שהוא לא שאלה. סימן שאתה לא ענית למה שאני שאלתי. סימן שזה הכי גרוע, שיש כאלה רוצים להגיד את מה שהם רוצים להגיד, לא את מה שאני מבקש. אני שאלתי מה השאלה שאתם שואלים, שאתם קוראים מעשה במנהם שבא על עובד המשתה. מה השאלה המרכזית שאתם שואלים?
מה החידוש?
יפה. תגידו לי, המשנה היא ספר סיפורים? לא. זאת אומרת, כאשר באים סיפורים, יש להם מטרה? אני מניח ככה. אז אני צריך לשאול את עצמי, מהי המטרה שלשמה הובא הסיפור? אל תענה לי עכשיו, כי אתה קצת מתחכם איתי. אני כבר רואה, אחד הדברים הכי גרועים, תראו, יש שני חטאים מאוד גרועים בתלמידי שיעור, כן? אחד זה שהם לא יודעים את הכלל, שמי שקובע את מה שילמד זה המורה. אבל אומרים, כל הכבוד, מה שאתה מנהל, זה לא מעניין אותי. אני רוצה את מה שמעניין אותי. אז הם מתחילים לשאול אותי על כל מיני גידול חסה בשטחים, שאני עכשיו אסתן לזה. זה יכול לדעת. דבר שני, זה כאלה שהם כבר יודעים מה כתוב שתי שורות אחרי זה, הם פעם למדו את זה, אז הם אומרים ורוצים לגנוב לי את השיעור. זה גם עבירה חמורה. טוב, נו, אז בשביל מה בא הסיפור הזה? בשביל מה הוא בא? לעשות מה? לברר מה? את מה? באיזה שיטה, לאיזה שיטה מתייחס השיעור הזה? רבן גמליאל, רואה פשוט. לא מעשה בבניו של רבן גמליאל, שבאו מבית המשתה, אמרו לו לא קרינו את שמה, אני לא אמרו את שמה, חייבים אתם לקרוא. ואני אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות. רגע, אתם מה הם שאותי? רגע, למה? תגידו לי, אני רוצה לסרטט לכם סיפור דמיוני. דמיוני. אתם זוכרים שיטתו של רבי אליעזר? עד מתי אפשר? שליש עליי. מעשה בבניו של רבי אליעזר שחזרו חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, הם חזרו מבית המשתה ושאלו אותו, רבינו, אנחנו יכולים לקרוא קריאת שמע? מה לדעתכם הוא ענה להם? אם עוד לא הגיע שליש הלילה, יכולים אתם לקרוא. יפה, ידעתם את זה בלי סיפור? עכשיו תגידו לי, אם לא היה סיפור, הייתי אומר להם, תגידו לי, מקרה היפותטי, דמיוני, בנם של רבן גמליאל חזרו לפנות בוקר, שאלו אותו, אבא, אנחנו יכולים עדיין לקרוא קריאת שמע? מה לדעתכם הוא ענה? בלי לדעת הסיפור, מה הוא ענה?
לא.
רגע, מה הוא ענה?
לא.
לא? למה לא? רבן גמליאל, מה אמר? רבן גמליאל, בניו של רבן גמליאל באו שנות בוקר, שואלים אותו, אחרי קריאת שמע, כן? אז מה הוא ענה להם? לדעתכם, אתם לא שמעתם בחיים שהיה מקרה כזה, היפותטי. מה הוא... בסדר, הרי שיטתו היא מה? עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע? עד שיעלה עמוד השחר. עכשיו זה חצי שעה לפני עמוד השחר, אז הוא ענה להם, כן, אז מה החידוש?
הוא השאלה,
הם לא ידעו. אז מישהו מביאים לי את המשנה הזאת, משנה שבטעות יסודה, אז אני צריך עם טעויות של אחרים. אז מה החידוש? תשובה. ואגב, היום, חשבתי שזה מה שאני אעביר לכם, עיינתי פירוש המשניות לרמב״ם וחשכו עיניי. הרמב״ם אומר שזה בא לחזק את שיטת רבן גמליאל. קשה לי מאוד, קשה לי מאוד. תסתכלו בפירוש המשניות לרמב״ם, ועד הפעם הבאה שאני אבוא, תיתנו לי תשובה, או תסמסו לי, או כמובן צפש לי בעוונותיי. לא מבין את הרמב״ם. אבל, ההבנה הפשוטה היא, תקשיבו, כך אומר רבי תנורא למשל, שהסיפור הזה בא ללבן את שיטת חכמים. למה? הרי מה אמרו? יש שתי הבנות על המילה בשוכבך. אחת, כשאתה הולך לשכב, שתיים, כשאתה שוכב. רבי אליעזר, כשאתה הולך לשכב. חכמים, כשאתה שוכב. חכמים שבאמצע, איפה אתם? יש שתי אפשרויות להבין את חכמים. האחת שהמחלוקת בינם לבין רבי אליעזר היא מחלוקת מן הצמח. הם הלכו לסוקרים שונים. הם שניהם בעצם סוברים שמה, שכשאתה הולך לשכב. אבל יש בין המחלוקת. מהו? שמעתם מה אמר מורינו ורבינו? האדם הסביר. שמעתם? האדם הסביר. מתי הוא הולך לשכב? רבי אליעזר אמר, אני קיבלתי סקר ממין הצמח, ואמרו לי שליש הלילה. אז עד שליש. באים חכמים, אומרים, אנחנו הלכנו למנו גבע, והוא אמר לנו, עד חצות. אז זה עד חצות. עכשיו, אם זה הפשט בדברי חכמים, אז מה יהיה אם עברת את חצות? אתה יכול לקרוא קריאת שמע? לא, עבר הזמן. יש אפשרות אחרת, והיא שחכמים סוברים בעיקרון כמו רבן גמליאל, שבשוכבך זה כל הזמן ומלא זה עד הבוקר. זה עד הבוקר. אלא מה, חכמים, אני מכיר אתכם. אם אני אגיד לכם עד הבוקר, תלכו, תאכלו, תספרו, וזה פוף יעבור הזמן. אני אגיד לכם עד חצות. גדר כזה, סייג כזה. מה תהיה נפקי מינה? אם בדיעבד לא קראתי עד חצות, ואני אבוא לשאול מה, נו, מה לעשות עכשיו? לקרוא קריאה שמע או לא לקרוא קריאה שמע? מה תהיה התשובה?
לקרוא,
תשמר, כי הזמן לא עבר. הזמן לא עבר, מלכתחילה, לא קראתי בזמן של הסייג. מה אני אגיד לך עכשיו, מה אתה עושה בכלל? בוודאי שלא. עכשיו נוסיף עוד דבר, וזה חידוש גדול. החידוש הגדול הוא שבניו של רבן גמליאל באים ושואלים אותו, אבא, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מעריצים אותך, אבל ההלכה היא לפי הרוב, לפי חכמים. ואז חכמים הם חולקים עליך. זאת אומרת, הם סוברים כמו רבי אליעזר, שאמיתית זה רק בזמן שהולכים, וממילא חצות, זה חצות וחצות. אם עברתי אפילו שתי דקות אחרי חצות, אי אפשר לקרות? או שמה? או לא, הם סוברים כמוך, שעד הבוקר, הם רק עשו סייג. הם רק עשו סייג, ואם מה לעשות, היינו בחתונה, היינו עסוקים וזה 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 וזה. אתמול אני יכול להגיד לכם, תכננתי להתפלל ערבית ב-11 בלילה. פתאום ב-10-11 קיבלתי איזה טלפון חשוב, ודיברתי, והייתי שקוע בדור, ב-11-10. אבל מתי, אל תגלו, שאף אחד לא ידע. שהתפלל, תחלתי ביחידות, פספסתי את המניעה. כן? אז מה יגידו לי עכשיו, אל תתפלל? לא, כי הזמן מגיע. זה מה שהם שואלים את רבן גמליאל. מה אומר להם רבן גמליאל? לא הגיע, לא תשחר, חייבים אתם לקרות. כי מה בעצם סוברים חכמים? זה רק סייג, אבל הם סוברים כמוני. ולכן מה אומרת המשנה? ולא עשו בלבד, כל מה שחרו חכמים עד חצות, מצוותם עד של עמוד השחר. ולמה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה, זה רק זרע. יוצא שבעצם עכשיו, אם אני אשאל אתכם, למסקנת המשנה, כמה דעות בעצם יש בשאלה עד מתי סוף קריאת שמע? כמה? לא נכון.
עדיין שלוש.
למה? למה שלוש? קודם כל המשנה אומרת שלוש. אבל למה שלוש? אני אגיד לכם למה שלוש. אם בן אדם בא רבע שעה לפני חצות לרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני בשיא העלילה של ארי פוטר, וטרם קראתי קריאת שמע, אני יכול לסיים את 10 עמודים האחרונים, ואחרי זה ב-12:10 לקרוא קריאת שמע? מה תהיה התשובה? התשובה תהיה כזאת, אנחנו קרבים לפורים, ואתם יודעים שהמן הרשע, שאלו אותו כשהיה צעיר, מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול, אז מה הוא אמר? תלוי. זה תלוי לפי מי. אם תבוא ותשאל את חכמים, מה הם יגידו לך? סגור מהר הארי פוטר, קרא קריאת שמע עכשיו לפני חצות. ואם ישאלו את רבן גמליאל, מה הוא יגיד? זכותך לגיטימית, לגמור הארי פוטר. כמו שאתם לא תמיד קוראים קריאת שמע בדקה הראשונה, הנה, כבר יצאת את הכוכבים, למה עוד אמרתם קריאת שמע? אולי סתם הלכתם לשתות כוס קפה, למה לא קראתם קריאת שמע? לא חייב בדקה הראשונה, כשיש לי זמן, אני יכול לנצל אותו. אז גם פה, אז אתם מבינים? יש שלוש שיטות. השיטה הראשונה היא מה? השיטה הראשונה אומרת, גם לכתחילה וגם בדיעבד עד השליש. השיטה השנייה אומרת, לכתחילה עד חצות, בדיעבד עד הבוקר. השיטה השלישית אומרת, גם לכתחילה וגם בדיעבד עד הבוקר. מי, אני אומר דבר חריף, מי, כל מה שאמרתי עד עכשיו, היה פשט בלבד. לא אמרתי שום חידושים, לא אמרתי לומדס, ולא אמרתי שום דבר. מי שלא הבין ככה את המשנה, לא הבין נכון את המשנה. שלא שלא, הוא לא הבין פשט במשנה. הוא לא הבין את המילים, אבל הוא לא הבין את המשנה. מסכימים איתי?
למה צריך את הסיפור?
יש לך ברירה? אני לא תסכים, אני...
לא הבנתי למה צריך את הסיפור, אפשר למחוק את כל הסיפור.
לא!
ולא זה בלבד, אלא כל מה שאמרו חיים.
סיפור זה יותר טוב. אבל הסיפור הוא לא מחדש משהו. כשאתה אומר לי, לא, אתה רוצה למחוק סיפורים מהעולם? דבש כזה, למחוק סיפורים מהעולם. קודם שאלנו, אם הסיפור לא מחדש כלום, אז אני לא אעשה בסיפור סתם בשביל שעת סיפור. אבל אם הסיפור מחדש, אז אל תגיד לי, אפשר להגיד אותו מסר בלי סיפור. אוי, אוי. אתם יודעים מה הוא מזכיר לי? פעם בשיעור ספרות למדו שיר של אורי צבי גרינברג. בהתחלה לא הבינו כלום, אז המורה שלי שלושת רבעי שעה, בסוף הגיעו למסקנה שהשיר מתאר את חיבתו של המשורר לירושלים. אז מצביע מישהו ושואל, אז למה הוא לא אמר פשוט, אני אוהב את ירושלים? זה מה שאתה רוצה, כזה עולם אתה רוצה. משנה ב', עד מתי מותר לי? מה שאת שלא אמרת עד שיעלה עמוד השחר? לא, מתי באמת? משנה ב' מורה ורבי ישראל, אחרי שאני מקווה שהבנו את משנה א' משנה ב', מאימתי קוראים את שמה בשחרית? עכשיו שימו לב, גם פה על ההתחלה תמיד יש כל צ'לשס. מתי מתחילים? מתי מתחילים דיאטה? כולם מתחילים באותו זמן. אתם יודעים, אומרים שביום ראשון צפוף, לא טוב להתחיל ביום ראשון. מתי מסיימים? זאת השאלה. מי שיקיר בין תחלת ללבן, יפה. לא, סליחה, גם פה יש שתי דעות, סליחה. אבל לזה אומרים בין תחלת לחרתי. אבל זה הבדל של דקות. טוב. עכשיו שימו לב. עכשיו גם פה דנים על הסוף. וגומרה עד הנצח המה. רבי יהושע אומר, עד שלוש שעות, שכן דרך בני מלאכים לעמוד בשלוש שעות. עכשיו שימו לב לדבר מעניין. שמים לב שיש... שתי שיטות, מתי גומרים זמן קריאת שמע ששחרית. אחת, בנצח המה, שנייה עד שלוש שעות. אבל תשימו לב, שהדעה הראשונה היא לא מנומקת. אתם שמים לב שאין הסבר למה. והיא לא יודעה, שנייה שכן דרך בני מלאכים לעמוד בשלוש שעות. למה השיטה הראשונה לא מנומקת והשנייה כן מנומקת? למה לשיטה הראשונה הגמרא לא מביאה נימוק? כי מה? למה היא פשוטה?
זה הפסוק.
מתי אתם קמים? בנצח המה? מה השאלה? מה, אתם קמים אחרי הנצח המה? זה הזמן שקמים, מה צריך להסביר פה? זאת אומרת, האדם הסביר, הנורמלי, הנורמטיבי, ותראו, אל תשכחו, אנחנו היום יש לנו תאורה מלאכותית. בזמנים קדומים, האדם היה משעבד את סדר יומו ויממתו לטבע. ולכן בנצח המה מתחילים לעבוד, וירד הלילה, לאף אחד לא יוצא החוצה. כן, אז באמת, זה הזמן. אז אין פה שאלה בכלל. זאת אומרת, כשהתורה אומרת, ובקומך, ואגב, פה יש עוד דבר מעניין. תכף, אני אומר אותו תכף. אבל פתאום בא מישהו אומר, שלוש שעות? מה זה שלוש שעות? דרך בני מלאכים. אגב, אז מה המחלוקת בין שתי השיטות? מה המחלוקת בין שתי השיטות בהבנת המושג ובקומך? יפה. האם אני הולך אחרי מה שנקרא האדם הסביר? ובקומך פירושו של דבר הנורמלי. הרוב, 85% מהעם קמים מזה. אור שלו, עד שהאחרונים קמים. האחרונים יש איזה שלושה שקמים בצהריים, אני לא מתייחס אליהם, אבל הייתי אומר מגזר מסוים, בני מלאכים שקמים בשלוש שעות, אז אפשר לפרש, המושג ובקומך, פירושו של דבר, עד שכל העם קמים, גם כאלה, גם בחורי ישיבות, וגם בני מלאכים. יפה. אני מוכרח לומר שפה, שאלתי את עצמי, שיש פה הבדל מאוד מעניין בין בשוכבך הבאנו בקומך. כי לכאורה יכולתי להביא דעה נוספת. והיא מה? שוכבך ובקומך. אם הייתי עושה סימטריה, מה? כל היום. אתם זוכרים שבשוכבך, כן, הייתה דעה, וזה רבן גם לשמרה, כל הלילה. למה אין דעה שאומרת כל היום? שמה קריאת שמה? שש בערב. כל היום, כמו שיש דעה כל הלילה, כל הזמן שאתה שוכב. ככה פה, אני, כל הזמן שאתה קם. אני חושב שזה די מובן, כי...
לא
כתוב עומדך. לא, זאת אומרת, אבל תגיד, בשוכבך, אז אני חושב ככה. שייך לומר בשוכבך כל הזמן שאתה שוכב. אני שוכב, אני גם ב-4 לפנות בוקר, אני שוכב. נו, אבל מה תגיד, ב-4 אחרי הצהריים אני קם? מה שאני קם? לא קם, זה עכשיו. יש כאלה מתעוררים כל רגע, מדמים, מתעוררים. אני לא קם, ולכן לא שייך לומר כל היום. כן? אבל זה יפה. מוריי ורבותיי, משנה ג' עכשיו שימו לב. אני מבקש שתשימו לב טוב לדבר הבא. בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתו ויקראו. בום, ככה, על הצד. ובבוקר יעמדו, שנאמר בשוכבך ובקומך. ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו, שנאמר ובלכתך בדרך. אם כן, למה נאמר בשוכבך ובקומך? בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. מה היסוד המחלוקת מבית הלל לבית שמאי? בהבנת בשוכבך ובקומך. רמז, כיתה י'. כיתה י'. איזה מקצועות עשיתם בגרות בכיתה י'? לשון? לשון? מה יסוד המחלוקת בבית שמאי לבית הלל? לפי בית שמאי בערב יתו ויקראו, בבוקר יעמדו. לפי בית הלל זה לא רלוונטי, מה שאתה רוצה. נו, אז מה יסוד המחלוקת? מה?
הבנה לשונית.
של?
הבנה לשונית.
הבנה לשונית, שמה? זה כללי מדי. יפה. מה הם מבינים? מה הם מבינים?
בית שמאי מבינים מילולית.
יאמר, תראה, אני לא יודע איך אתם למדתי. כשאני למדתי לשון היה תיאור אופן ותיאור זמן. היה בזמנכם? אחרי זה היה, בזמנכם היה מושגים מוזרים כאלה. איך היה?
נושא ונשום.
לא, נושא ונשום זה גם היה אצלנו. זה משלנו. לא, לא, בקיצר. זה אומר ככה, בית שמאי לומדים, כשהתורה אומרת בשוכבך ובקומך, היא איננה אומרת רק זמן, היא מתארת גם את האופן. אומר לי בלילה, בשוכבך. בוקר הוא קומך. ותראו מה פתאום, פתאום. שורך הוא קומך, זה לא תיאור אופן, זה תיאור זמן. תיאור אופן לא רלוונטי, איך שאתה רוצה. בסדר? יפה. אני מבקש עכשיו להרגיל אותנו גם לדייק. תגידו בבקשה, מהו ההבדל בין האופן שבו בית שמאי מדברים לבין האופן שבו בית הלל מדברים? אני אסביר. בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתו ויקראו. בבוקר יעמדו. ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו. בסדר? וחוץ מזה? עוד פעם. בית שמאי אומרים, יתו, יקראו, יעמדו. בית הלל אומרים, אדם קורא כדרכו. הווה ועתיד, נכון? בית שמאי משתמשים בעתיד. יתו, יקראו, יעמדו. בית הלל אומרים, קורא כדרכו. למה? זה מקרה? זה לא מקרה. למה בית שמאי משתמשים בעתיד? למה? כי פה עתיד זה באיזה מובן? במובן של ציווי. זה מה שצריך להיות. העתיד שונה ממה שזה עכשיו. אם אתה יושב, תעמוד. תעבור למצב של עמידה. אם אתה ככה, תעבור למצב של שכיבה. קורה כדרכו. אתה לא תעשות שום שינוי. תמשיך את ההווה. המצב שבו אתה נמצא, זה טוב. ולכן לא בכדי, אין? בית שמאי מדברים על העתיד, ובית הלל מדברים על ההווה. מסכימים? אם אתם לא מסכימים, ואתם לא מתווכחים איתי, הרי אני מוסר מודעה רבה לאורייתא, שאני כועס עליכם מאוד מאוד. מה אתם חושבים, שזה פה, זה פאנל שאני אגיד שאני צודק? זה פאנל שאני גם רוצה ללמוד. בוא נתקדם הלאה. אמר רבי טרפון.
שמה?
כן.
למה זה...
או, סוף סוף אחד שואל. סוף סוף צדיק. נו.
זה נראה אבל שהוא לא לומדים משוכבך ובקומך. כי אחר כך גם שאתה אומר, כן, למה נאמר שוכבך ובקומך?
לא, זה אומרים שוכבך ובקומך, לומדים זמן.
למה נאמר?
אם זה לא מתאר את האופן, אז מה זה כן בא להגיד? זה בא להגיד את הזמן. לפעמים את שם כתוב כשאתה שחוב, כשאתה עומד. אבל דיינו, לא, אתה יכול ככה, אתה יכול ככה. לא, אבל כתוב שם רב קומך. נכון, רק לא הבנת. שם רב קומך, זה לא התיאור שבו אתה עושה את זה, אלא זה הזמן שבו אתה עושה את זה. בזמן של שכיבה, בזמן של עמידה. אבל האופן, מה?
בשביל בית שמאי זה גם זמן?
בית שמאי. בית שמאי אתה מתכוון, זה גם זמן מסתבר.
לא, בשביל גם, גם בשביל.
גם וגם, כנראה בית שמאי וגם וגם. בית שמאי לא יגידו שאפשר לקרוא קריאת שמע אחרי צהריים. לא מסתבר.
לא, בית שמאי גם זמן?
רק על זמן.
מה, ומה המילים שלהם?
הם אומרים, אדם קורא כדרכו. אם כן, למה נאמר בשביל רב קומך? בשעה שבני אדם שומעים, בשעה שבני אדם עומדים.
מה זה עומדים?
קמים, קומך.
למה לא להגיד כל היום? עומדים כל היום?
מה שאמרנו קדם, כי עומדים, עומדים שוב, גם פה הביטוי של המילה עומדים, זה לא להסטנד, אלא לעמוד. יכול להיות שאפילו בלשונם לעמוד, זה לא מה שאנחנו אומרים לעמוד. אלא הכוונה היא נעמד. מה שאנחנו קוראים נעמד. אתה מבין? לא בטוח. אחד הכישלונות שאנחנו הרבה פעמים מפרשים דברים, אנחנו מפרשים בעברית שלנו ולא בעברית שלהם. אני אתן לך דוגמה, מישהו שאל אותי לא מזמן, מה זה כל המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. שמה הכוונה, מי שנותן צדקה, לא יתן זה. מה זה, לתת צדקה זה בזבוז? לא תצלח לי, אתה סלפן אתה. למה? אתה שואל בעברית שלך, אצלנו לבזבז, that waste, זה לקחת דבר מסתם להשתמש בו ככה. אני מניח, לא עשיתי בדיקה, אבל זה אתם תעשו בשורי בית, שבלשון חזל, לבזבז, זה להוציא כזה. יכול להיות מטרה חיובית, מטרה שלילית, זה... אצלנו זה בקונוטציה שלילית, אבל אני לא חושב שחזל ככה, בעברית שלהם ככה הם אמרו. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר הרבה פעמים מהעברית. אז יכול להיות שעומדים בלשונם, עומדים צפופים, תחומים, אני לא יודע.
כן, בסוף כשאנחנו עומדים, כמו שאנחנו נראה ללמוד את הפשט, אז בסוף, מאיפה אני יודע מתי עובר הגבול? מתי המוח שלי כבר חושב שזה
יותר? שאלה טובה, תראה, קודם כל, אתה יודע הרי את כל השס מעל הפה. אז כשאתה אומר פה, תשווה, אתה אומר, רגע, המילה עומד שהיא קשורה וכתובה בשעה 3-17 פעם. ובכל הפעמים, פה, זה מסתדר לי בפירוש הזה. תראה, הנה רגע, מזאת מגבלה. אגב, אני למשל, היום פגשתי בני דודים שלי שמארצות הברית, אני בכלל לא מבין איך הם לומדים שעס. מי שלא יודע עברית ככה עד הסוף, לא יכול להבין. למרות שאני מוכרח לומר שיש להם גם יתרון מסוים. אני אגיד לכם מה. והם בדיוק אמרתי ליוסף בני ש יש לי דוד שיש לו בספרייה שלו אורות של מרן הרב זה צד למעלה. הוא אומר, יש לי, אבל בשבילי אורות זה חושך. הוא אומר, אני לא מבין כלום. עכשיו, בינינו, גם אנחנו, ידידי הרב חגי לונדין עושה מפעל של שוטנשטיין לרב, זה צד והרובינים. כן? אבל מה קורה? בארצות הברית יש היום דבר שלא היה בתולדות, אני חושב, ההיסטוריה היהודית. וזה שאחת מתפוצות ישראל מתרגמת כמעט את כל הספרות התורנית לשפה המקומית. אני לא חושב שכשהיו במצרים, היה להם את כל הספרות התורנית בערבית. אין? היום אתה תלך בארצות הברית, ארטסקול, מוצאים לך רמב"ן, ורש"י, וזה, וזה, וזה. עכשיו, מה היתרון הרבה פעמים? אם אני לומד מסילת ישרים, אז הרמח"ל כתב מסילת ישרים בעברית שלו. אבל תגיד, יבוא מישהו לתרגם את הרמח"ל. לאיזה אנגלית הוא יתרגם? מה, הוא בכוונה יעשה איזה אנגלית קשה כמו הרמח"ל? הוא יתרגם את זה לאנגלית, מובנת. שמישהו יוציא את אורות באנגלית. באיזה אנגלית הוא ישתמש? ביקרת קוממותינו, הוא ישתמש במילים משובחות. אז יש גם יתרון, אני אומר. על כל פנים, לכן, זה קשר שצריך להיות מודעים אליו. מתי כן, מתי לא. זה גם ההבדל, אגב, אני תמיד טוען, בין המפרשים הקטנים והמפרשים הגדולים. מה זאת אומרת? כשאני מפרש משהו, אז אני רואה פה, כשרש"י מפרש משהו, מילה מסוימת פה, הוא סורק לעצמו את כל המופעים של המילה הזאת בתנך, ומשווה האם הפרשנות הזאת יכולה להיות או לא. ולכן רש"י פרשן יותר טוב ממני. זה לא מקרי. זה בעצם, כן? עכשיו שימו לב. עכשיו בא דבר חשוב. הנה, ראינו סיפור אחד, עכשיו סיפור שני. אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, והיתרתי לקרות כדברי בית שמאי. זאת אומרת, רציתי להחמיך בו בית שמאי. וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. ופתאום בסוף נכנסתי למצב של סכנה, כי באו גנבים וטרח, כמעט תפסו אותי. אמרו לו, כדאי היית לחוף בעצמך. הוא אומר, זה היה מגיע לך, שעברת על דברי בית הלל. הבנתם פשט? חושבים שכן. רגע, אתם חושבים שכן. אז אני, מעניין אותי מה הפשט שהבנתם. כי אני חושב שאפשר להבין את הסיפור הזה לפחות בשלושה אופנים. מה המסר של הסיפור הזה? סיפור, המסר הראשון הוא, אל תהיה מחמיר. כל חומרה זה דבר רע. מי שמחמיר, מגיע לו שיתנו לו מקום. זה אופן אחד. אופן שני אומר, לא. לא. ברגע שנפסקה ההלכה כמו מישהו אחד, ואתה עושה כמו מישהו שני, מה הדבר הזה? והכל זה מישהו שלא נפסק להלכה, ותחמיר כמוהו, זה שטות. מקרה שלישי, אומר, לא, אולי אפילו שאינו נכון. בסדר, מותר להחמיר, אבל אולי המחלוקת פה, תראו, יש לפעמים שאפשר להגיד שיש היגיון בלעשות גם את זה וגם את זה. אבל לפעמים זה או-או. זאת אומרת, פה, הרי כשאתה לומד בשורבך ובקומך, זה או בתילל, או בתשמי. או שאתה לומד שזה תיאור אופן, או שתיאור זמן. אז אם אתה רוצה לעשות גם את זה וגם את זה, אחרי שנפסקה לך כבתילל, זה כאילו, זה סתם איזה שטות. וגם אם לא, נניח, רפורד יש לו אופציה רביעית, ואתה רוצה להחמיר, בסדר גמור, אבל לא במקום סכנה. אתה רוצה להחמיר? אף אחד לא מפריע לך להחמיר. אבל מה? אבל פה יש מקום שיש סכנה של אסתים. אז אתה עושה חומרה שעלולה להביא אותך למצב של סכנה? זו שטות מוחלטת. זו שטות. אין? אז ממילא מה? אני אגיד לכם את האמת, עד היום אני לא יודע מה אפשר. אני לא יודע מה בדיוק המשנה אומרת. האם היא מתכוונת דווקא בגלל שהוא היה בסכנה? האם היא מתכוונת שלא? בכל מקום. מי שעובר על דברי בית שמי ועושה דברי... אני אומר בית הלל ועושה את בית שמי, זה לא בסדר. ואז זה אופייני דווקא לבית הלל ובית שמי, זה אופייני דווקא אם נפסקה לך. אז אגב, מפה, האם מפה נגיד עכשיו רבי ישראל? כן? יש פה בין לך כל מיני צדיקים שיודעים שההלכה היא ככה, ואני מחמיר על עצמי. האם המשנה הזאת אומרת לי, זה לא טוב? אני לא יודע. אני אקרא את האמת? לא יודע. כן.
אם זה...
אדון גנץ, כן.
אם המקום סכנה הוא לא כל כך משפיע פה על הסיפור הזה, מה הביאו אותו?
הביאו אותו כדי לומר שכיוון שעשית דבר שלילי, ובסופו של דבר גרם לך נזק, מגיע לך. כי אם לא היה קורה כלום, אז אי אפשר היה להגיד את זה. מה יגידו? אמרת דברי בעצם שמעתי. פה כאילו רוצים לומר, לא, זה כזה דבר חמור, שאפילו אם יקרה לך משהו, זה בגלל שאתה לא בסדר. בגלל שאתה לא בסדר, מגיע לך. אני אגיד לכם את האמת, לא ברור לי עדיין מה הפשט. אני עדיין, אתם רואים, רק התחלתי את השס, כן? שאני תקוע פה, אני לא מבין את הפשט לאשורו, אני לא יודע מה הפשט. בסדר, אז עכשיו, ברשותכם, נשארה לי עוד דקה. האמת היא שחשבתי ללמוד אתכם גם איך לומדים פשט ורש"י. בסדר, אבל לא הספקתי, אז אני אגיד לכם רק שני דברים קטנים. אומר לכם כך, אני כבר שנה שנייה, תראו, מכל שנה אני מלמד שיעור קבוע שהוא איזשהו פרשן על התורה. פעם נאותי רמב"ן, פעם נאותי משך חוכמה, אבל כל מיני. פעם שפת אמת. אני מלמד כבר שנתיים רש"י, וגיליתי שני דברים. א', שבחיים לא הבנתי רש"י. חשבתי שהבנתי רש"י. ב', הבנתי שרש"י הוא גאון בצורה בלתי רגילה. תבינו, לא סתם, תראו, אני אומר על רש"י כמה דברים. קודם כל, לפני כמה זמן, תראו, רש"י קודם כל היה גאון. איך אני יודע שהוא היה גאון? כי הוא למד ש"ס בלי רש"י. זה גאונות. דבר שני, אתם יודעים מישהו אמר, מי הראשון שלמד חומש עם רש"י? מי?
חומש.
אבא שלו. הוא למד חומש עם רש"י. אבל, לפני כמה זמן חי רש"י? בערך 1,000 שנה. הוא נולד ב-1040. כן? כמה פעמים לדעתכם מזכירים את רש"י היום על הגלובוס ב-2023 כל יום? כמה פעמים? מיליונים. אתם מבינים את המשמעות של דבר שאדם חי לפני אלף שנה ומזכירים אותו מיליוני פעמים? זו תופעה שאין לה אח ורע באף אומה ולשון. אתם חושבים שאותנו מישהו יזכור בעוד אלף שנים? אפילו שיסריטו אותנו לא יזכרו אותנו בעוד אלף שנים. והוא היה בלי אינטרנט, בלי שום דבר הזה. זו תופעה מדהימה. ולא סתם רשי, הוא מספר אחד אצל כולם. להתבקש, מתנגדים, חסידים, ספרדים, אשכנזים, קנאים, דתיים לאומיים, חרדלים, כולם רשו מספר אחד. גם בתנך וגם בשס. מאז 1500 שהודפס התלמוד, אין אף מעדורה בלי רשי צמוד. זה לא סתם. אני רוצה לתת לכם דוגמה, אם היה לי זמן, הייתי נותן הרבה דוגמאות, הייתה לכם דוגמה מספר שמות שעכשיו לימדנו, אחד מפרשת שמות, ואחד מפרשת שלנו, פרשת בשלח. תראו, ובני ישראל פרו וישרצו והירבו ויעצמו במאוד מאוד. אומר רשי שהיו יולדות שישה בקרס אחד. מאיפה רשי לומד את זה?
פרו וישרצו והירבו.
כך לימדה אותנו הגננת. וכך אני חשבתי עד השנה. ויבואו, ויבואו, עוד מאוד מאוד, שישה. אתם יודעים מה קשה על זה? כשלומדים רשי, צריך גם ללמוד את הדיבור המתחיל של רשי. רשי מדייק לא רק בדבריו, גם מהו הדיבור המתחיל. אתם יודעים מה הדיבור המתחיל של הרשי הזה? וישרצו. שהיו יולדות שישה בכנס אחד. אם הלימוד הוא אכן מזה שיש שש מילים, מה היה צריך להיות הדיבור המתחיל? או המילה הראשונה או המילה האחרונה. אבל שום משמעות למילה השנייה. אז למה רשי אומר וישרצו? תשובה. תגידו לי בבקשה, אתם בקיאים בתנך, אני יודע. כשהתורה באה ורוצה לצוות אותנו להוליד ילדים, איך היא אומרת? פרו, תקשיבו טוב, פרו ורבו. אז אם ככה, אם אני רוצה לציין שהיהודים אכן עשו את זה, אז מה היה צריך להיות כתוב? הם פרו ורבו. אתה מכיר את דוקטור בורג עליו השלום, שהיה מנהיג המזרחי, המפד"ל? הוא היה אומר, הם פרים ואנחנו, על הערבים הוא היה אומר, הם פרים ואנחנו רבים. היום זה קצת השתנה. לא, לא שאנחנו רבים, זה עדיין. שהם פרים זה פחות. לקיצור, אז היה צריך להיות כתוב, ובני ישראל פרו ורבו. פתאום יש מילה באמצע. ואימא? וישרצו. מה זה? מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שהם לא סתם פרו ורבו. הם פרו ורבו באופן מיוחד. יש אומרים, כמו שרץ. עכשיו, איפה שישה? זה אני מסכים. רשי משתמש במדרש הזה. אבל עיקר הפשט שאומר לי שהייתה פה ילודה מיוחדת, שלא גימטריה. זה וישרצו. ולכן רשי אומר את זה, המילה וישרצו. כי המילה וישרצו רוצה להגיד, אתה לא שמת לב שהמילה וישרצו פה היא מיותרת? היא מוזרה? היא מיוחדת? היא לא מילה רגילה בתיאור ילודה? את זה הבנתי פעם ראשונה השנה. אבל איך המתי אני מבין את זה? לא מעצמי. אלא כשאני לומד עם פרשני רשי, אחת התופעות הייחודיות של רשי, יש עשרות, עשרות פירושים. דבר אחרון, ובואו אני מסיים, מהפרשה שלנו, שיהיה לכם גם משהו לשולחן שבת. בשירת הים, הם אמרו בני ישראל, זה אלי ואנבהו, אלוהי אבי וארוממנו. אומר רשי כך, אלוהי אבי וארוממנו, רק שנייה, אומר רשי כך, אלוהי אבי, לא אני תחילת הקדושה, אלא מוחזקת ואומרת לי הקדושה, ואלוהותו עליי ממי אבותיי. יש מישהו פה שלא הבין איזושהי מילה, כדיבר רשי? הבנתם כולם, נכון? מילים די ברורות. מה רשי רוצה מהחיים שלי? מה הוא רוצה? מה היה קשה לו? מה הוא רוצה? מה הוא בא לפרש בפסוק? מה זה? מסבירים פרשני רשי ככה. תגידו לי, זה אלי והרוממנו, זה אלי והנבאו, אלוהי אבי והרוממנו. איך היה צריך להיות הסדר? מי בא קודם? אגב, אתם לא שונים את זה, אגב, למה? כי אנחנו רגילים בתפילה. אלוקינו, אלוקי אבותינו, חצופים שכמותכם. מה אתם מזכירים את עצמכם לפני אלוקי אבותינו? הם היו קודם, הם יותר גדולים מכם. למה? אלוקינו, אלוקי אבותינו. אז למה קודם ככה? היה צריך הפוך. אומר רש"י, אלוקי אבותינו לא בא לומר על אבותינו, זה בא לומר עליי. מה רוצה לומר? תאר לעצמך, אני בא ואומר, תשמע, אני גר באלון מורה. תשאל, מישהו בשאלה, איפה אתה גר באלון מורה? אה, יפה. ואז אתה תוסיף לו, מה אתה גר באלון מורה? אני כבר דור רביעי באלון מורה. יש דברים כאלה. דור רביעי באלון מורה. הרב ליאק, אם אין עניינים פה. מה? יש. מדברים כבר. מה? אני דור רביעי. כשאני אומר, אני דור רביעי, על מי אני רוצה לדבר? לא להורים שלי. אני רוצה לומר, אני מושרש פה. אני לא סתם גר פה, שאתה יכול להעיף אותי מפה. אני כבר עשרה דורות גר פה. סבא של סבא של סבא שלי היה גר פה. שמה אני אומר את זה? לא מעניין אותי הסבא של סבא שלי. מעניין אותי, אני מושרש פה. לכן בא רש"י ואומר, זה מה שאומרים. הקדוש ברוך הוא אלוקיי. ולא זו בלבד, אלא הקשר שלי איתו הוא קשר רב שנים. איך אומר רש"י? אין? לא אני תחילת הקדושה, אלא מוחזקת ועומדת לי הקדושה. אתם שומעים? על מי אני מדבר? עליי. ולוקותו עליי מבי אבותיי. אז ממילא, לכן אני אומר, כאילו, קודם כל יש לי קשר לקדוש ברוך הוא. ואתה יודע מה זה הקשר הזה? שלא מהיום. שאיך חביבי, אני דור 18 בקשר איתו. אני עמוק בקשר איתו. ולכן זה מה שהיה קשה לרש"י. הבעיה בדרך כלל שרש"י לא אומר מה היה קשה לו, הוא רק אומר את התשובה, ואני צריך להבין את השאלה. וכל מה שאני לא מבין את השאלה והתשובה, אני לא מבין את הקשר, שזה יכול להיות מנותק. אני מציע גם בדרך כלל מאוד רש"י במנותק מהפסוקים, לא לקרוא את הפסוקים בכלל, כי אנחנו בדרך כלל קוראים את רש"י ולא שואלים מה זה קשור לפסוק. אבל אם אתה אומר, עכשיו הבנתי, יש פה קושייה בפסוק ורש"י מיישב אותה פלאי פלאים. אני רק אוסיף עוד וורד אחד פה בפסוק הזה ואסיים. יש מי שאומר, יש פה עוד קושי בפסוק. למה אלוהי אבי והרום ממנו? איך היה צריך להיות? בשם אבותיי. אבותיי אנחנו תמיד אומרים. מה זה אבי? מביא אחד מפרשני רש"י, נדמה לי התז. צידה לדרך. והוא אומר, יש מדרש שאומר, כל הגדולה שיש לבני ישראל פה, זה בזכות יעקב אבינו. ולכן כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא הביא את יעקב אבינו לקריאת ים סוף. כן? הביא אותו, כן? ולכן מה כתוב? וירא ישראל את הדרך. מי זה ישראל? יעקב. ואז אומר, אלוקי אבי ואהוב ממנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבא שלי. כי כל מה שיש פה עכשיו זה אנוכי ירד עמך מצרים, ואנוכי עלך גם עלו. אני אעלה אותך עם הצאצאים שלך. זה בזכות יעקב. אחרי לא אומרים אבותיי, אלא מתייחסים ליעקב. אבל מה שאני רוצה לומר, המלצה, באמת, משפט אחרון, אבל באמת משפט אחרון. יצא לא מזמן מהדורה של רש"י כפשוטו, שעושה באמת עבודה יפה, זה שוטנשטיין על ה... למרות שאגב, החרימו אותו, וזה למרות שבדיוק השבוע שלח למישהו, מכתבים נגד שמשבחים אותו, אני חושב שזה מפעל גדול, אבל גם שם, עדיין יש את התשובות בלי השאלות. ואני חושב שכל זמן שאתה לא... ולכן אני ממליץ לכם, ראשית, תעברו על רש"י עם הראם, רבי אליהו מזרחי. פילי פלואים. זה עולם אחר. פתאום תבינו מה רש"י רוצה, ותראו שכל מילה, למה רש"י לא תבין? למה רש"י מצטט את הפסוק ומוסיף עוד מילה? ולמה אמר ככה? ומה היה לו קשה ככה? פתאום. גאונות אדירה. תודה רבה.